ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, שלום וברכה. אנחנו מבקשים להתחיל היום את המגילה השלישית בסדר תלמודנו. אני מזכיר שעסקנו במגילת רות, וזו מגילה שקשורה לתקופת השופטים. עסקנו במגילת אסתר שקשורה לימי בית שני, ואנחנו מבקשים עכשיו להתבונן בהליכה שבוודאי קשורה לבית ראשון. אין לנו תיאורים מעבר לבית ראשון בימי המקרא. נכון שיש לנו את חגי, זכריה ומלאכי, יש לנו את עזרא ונחמיה, יש לנו את חזרת ישראל לארצם עם הצהרת כורש, אבל מבחינת האירועים שהמקרא מתאר, אז בהחלט יש לנו כאן אירוע, תיאור, התייחסות לעניין ששייך לבית ראשון. עכשיו, הדבר המפתיע הוא, והזכרנו על זה אתמול בחצי משפט בשיעור שהיה בצאת הצום, הדבר המפתיע הוא, כמה שמגילת איכה אצלנו קשורה לתקופה ביד, אין שום מזכור שחובה בית המקדש במגילת איכה. מפתיע. אבל מגילת איכה לא מספרת לנו, אם אנחנו עוברים עליה מתחילתה ועד סופה, אין בה שום תיאור על חורבן הבית, דבר שמאוד מפתיע. שני המקומות היחידים שבהם יש תיאור על חורבן הבית זה סוף מלכים ובירמיהו, ירמיהו באמצע וסוף. אבל אין לנו תיאורים, ובמגילת איכה מתייחדת לתשעה באב, וזה יום החורבן, גם של בית ראשון וגם של בית שני, אבל בכל אופן אין התייחסות במגילה עצמה בצורה מפורשת. אני אומר את זה על רקע, אם נפתח לרגע את מלאכים ב', אז בפרק כ"ה במלאכים ב', יש לנו תיאור של כל מה שמתרחש. ויהי בשנה התשיעית למולכו של נבוכדנצר, אני קורא במלאכים ב', פרק כ"ה, הפרק שמסיים את מלאכים. ויהי בשנת התשיעית למלכו בחודש העשירי בעשור לחודש, הכוונה היא לעשירי בטבת, בא נבוכדנצר מלך בבל ובכל חילה לירושלים, ויחן עליה ויבנו עליה דייק סביב, ותבוא העיר במצור עד 12 שנה למלך צדקיהו. זאת אומרת, לא מדברים על 3 שנים מלאות, אלא סוף שנה, שנה ותחילת שנה, ותשעה לחודש ולחיזת הרב בעיר וללכת לעם הארץ, ותיבקע עם כל אנשי המלחמה הלילה דרך שער בין החומותיים אשר גן המלך, וכסדים על העיר סביב, וילך דרך הערבה וידפו חיל כסדים אחר המלך, וכל חילו נפוצו ויתפסו את המלך ויעלו אותו. אני מדלג, ובחודש החמישי ושבעה לחודש כשנת 19, וישרוף את בית השם ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת חומות ואת יתר העם ומדלת הארץ. זאת אומרת, יש כאן תיאור מלא מלא של מה שקרה, של החורבן, של השריפה. ואני אומר, דיברנו על זה אתמול בקצרה, אבל כשבאים ללמוד את מגילת איכה, נא לא להתבלבל. לא נזכר חורבן הבית במגילת איכה. למרות? תכף נראה על מה הוא מדבר. אנחנו רוצים ללמוד על מה הוא מדבר, אבל זה מפתיע. ואני אומר את הדברים הללו על רקע העובדה שירמיהו, יש לו זכות יוצרים בשלושה ספרים בתנ"ך, שזה ירמיהו מלכים במגילת איכה. אז בשני ספרים שלו הוא כתב את זה, כי זה היה אירוע טראומטי גדול ביותר שהיה לו בימי נבואתו, אבל הבית נחרב, מה לנו יותר מהעניין הזה. אבל במגילת איכה, שהיא מגילת קינות, שתכף נתבונן ונראה מה עניינה, שם הדבר הזה לא נזכר. עכשיו, מבחינת השיוך, מבחינת הזיקה והשייכות של העניין הזה, אז מגילת איכה נכללת במסגרת של ספרי הכתובים, יחד עם ארבעת המגילות הנוספות. כל אחת מן המגילות נקראת באחד מן הימים המיוחדים בשנה, אני לא קורא לזה מועדים, למרות שגם תשעה באב קרא להם מועד, ולא אומרים תחנון בתשעה באב. יש לו תשעה באב הגדרה הלכתית מאוד מעניינת, הוא מצד אחד יום אבל מצד שני הוא מועד. לא אומרים לו תחנון. לא אומרים מלא, לא אומרים תחנון. והמגילות עצמן מסודרות, המגילות עצמן מסודרות בתנ"ך, כשאתה מתבונן איך המגילות מסודרות, אז זה לפי סדר הקריאה שלהם. המגילה הראשונה שמסודרת זה שיר השירים שקוראים אותה בפסח, לאחר מכן רות שקוראים בשבועות, איכה שקוראים בתשעה באב, קהלת שקוראים בסוכות, והאסתר שקוראים באדר. זאת אומרת, זה סדר כזה של, של השנה, וככה העניין הזה מופיע. אנחנו מברכים על מקרא מגילה, שבתשעה באב כמובן לא מברכים שהחיינו. בכל שאר המגילות מברכים גם שהחיינו, כשקוראים את המגילה, ואיכה קוראים, זאת אומרת, מברכים על מקרא מגילה, ואנחנו לא מברך שהחיינו על שהגיע לתשעה באב, זה לא איזושהי מעלה גדולה מאוד. אחת התמיהות הגדולות, מה באמת המשותף לחמשת הספרים הללו שהן נקראות מגילות? למה זה נקרא מגילה? הרי בתקופת חז"ל, אנחנו מגילים לספרים כאלה, וזה נקרא מצחף. זאת אומרת, שיטת הכריכה הזו בימי קדם הייתה נקראת מצחף. עכשיו, אנחנו בדור מפונק, אתה יכול לשבת בישיבה, ללכת למכונת צילום, להדפיס דפים משני הצדדים, לקרוך אותם, להוציא אותם, להוציא ספרים, אבל זה עסק מאוד מסובך. היו יכולים לכתוב רק מצד אחד של אותו חומר שהיה נקרא נייר או משהו דומה לזה, וכשהתחילו לכרוך את הספרים אחד לגבי השני וכולי, קראו לזה מצחף. לפני כן, כל הספרים היו מגילות, גם ירמיהו הייתה מגילה, כמו ספרי הנביאים שיש בגשילה שקוראים בהם בשבת. היום מה שנותר לנו מהמגילות זה באמת ספר תורה, שגם לפי האשכנזים, גם לפי הספרדים, יש הבדל בלבוש שלו, בבית שלו. אצל האשכנזים זה מעין מבט, ואצל הספרדים זה מבנה שלם שהספר נמצא בתוכו. יש טוענים שזה בגלל ענייני מזג אוויר ורצון לשמור על הקלף ועל הדיור וכו'. יכתבו על זה המון המון דברים, וזה פולקלור מאוד משמעותי ומאוד מאוד בעל משקל. אבל חמשת המגילות הללו, רואים מגילות, ומגילה זה תמיד נתפס אצלנו כמשהו שגוללים אותו, דבר שגלול, מגולל, מתגלגל, איך שאנחנו נגדיר, איך שנגדיר את הדברים הללו. עכשיו, בברייתא המפורסמת בברבת היהודה, המגילה הזאת לא נקראת איכה, אלא נקראת קינות. נקראת קינות, כך קוראים. ולמעשה, בספרות חז"ל, אנחנו יכולים למצוא, זאת אומרת, בספרי התנ"ך שלנו זה נקראת המגילה הזאת איכה, בברייתא ובברבתא היא נקראת בשם קינות. הגמרא במסכת חגיגה, אצלנו בעיר עמוד ב', קוראות לזה ספר קינות, ובירושלמי, בשבת, פרק ט"ז, הנחה א', זה נקרא מגילת קינות. זאת אומרת, מגילת קינות, ספר קינות, קינות, איכה. זה סך כל השמות שאני מכיר לפחות בעניין הזה.
נקרא שלך?
מה?
אז אתה מופיע
בתור איכה. איכה אמרתי שבתנ"ך אצלנו זה מופיע בתור איכה. אולי בגלל שקוראים
אותם במועדים, אין איזה דמיון ספר תורה, אז קראו לזה מגילה.
אני לא יודע, אני מתלבט ומתחבט בשאלה הזאת מאוד מאוד, והיה לי איזה כיוון נוסף בשבוע שעבר, הישיבה פתחה באינטרנט אתר של שאלות ותשובות. אז חושבים שאני שם יודע לענות על שאלות בתנ"ך, אז זה אחד שאלת שאלה מעניין. מכיוון שבפסח קוראים את שיר השירים, ובפסח קוראים את שיר השירים, בסוכות קוראים את קהלת, היה מתאים שבשבועות יקראו את מה? נו, ספרים של שלמה המלך, משלי. אז הוא מציע שיקראו את משלי, מוכרח לומר שהייתי בשאלה הזאת, לא הבנתי מה שאחרת קוראים, מאיפה הוא הביא אותה? זאת אומרת, איך נפלה עליו שאלה כזאת? אז הסתכלתי ברמן, בלכות פסח, כשהוא כותב לקרוא את המגילות, אז המקור שלו זה המדרעה, ובאמת, זאת אומרת, השאלה על מה שאתה אומר, זה כמו הביצה לתרנגולת. האם זה סיבה ותוצאה, או שזה, זאת אומרת, האם בגלל שקוראים את זה, כי אז למה למשל בספר יונה נקרא במנחה של יום כיפורים? מתחילתו ועד סופו. למה לא קוראים לו מגילה? הוא נקרא כמפטיר. הוא לא נקרא כזה. זה לא מסדר קריאת התורה. יש פה איזה משהו, אין לי ספק בדבר הזה. אבל זה משהו שלא ברור לי עד הסוף. למה באמת זה התייחד בשם הזה ובעניין הזה? עכשיו, איך אנחנו קובעים שם של ספר בתנ"ך? אז בראשית ברא אלוקים, אנחנו קוראים לזה בראשית. ואלה שמות בני ישראל, ויקרא אל משה, וידבר השם אל משה במדבר סיני, אלה הדברים וכו' וכו'. וכך מי שיעשה את ההשפעה הזאת, זה נושא מאוד מעניין, בוודאי בשמות של פרשיות. השמות של הפרשיות, מי נתן לפרשיות את השמות? וידבר משה אל ראשי המטות. למה זה לא וידבר ולמה זה לא משהו אחר, אלא זה כך. בכל אופן, או שאנחנו לוקחים את המילה הראשונה, או שאנחנו לוקחים את הדמות המרכזית, למשל ישעיהו, ירמיהו, זה הדמות המרכזית, או לפי התוכן של הספר, ספר מלכים. למה נראה ספר מלכים? כי התוכן של הספר עושה את מלכי יהודה, מלכי ישראל, עשרות מלכים פה, עשרות מלכים פה, קוראים בספר, באופן הזה ובעניין הזה. כתוב במדרש תדשה, מדרש תדשה זה מדרש מאוחר, קטן, בכל הספרים הקדושים, יש בהם חוכמה, בינה ודעה, למה נכתבו ונקרא שמן ועל מה הם נכתבו. זאת אומרת, לא סתם קוראים לספר בשמו, אלא למה כתבו אותו, מה המטרה ומה העניין, וממילא אנחנו יכולים להבין, אולי לא יכולים להבין, אבל במקרה שלך זה בוודאי שונה, יכולים להבין את כל מה שקורה בכל ספרי התנ"ך. אבל מה קורה? מה קורה במגילת איכה? איכה, באמת השם של קינות, כמו שהסברנו, הוא מאוד מתאים. תכף אני אשאל אתכם מה הנקודה הכי בולטת בקינות האלה. אבל בכל אופן, אנחנו רואים שבגלל המילה הראשונה, איכה. עכשיו, יש פה דבר מאוד מעניין. לעולם פרשת דברים נקראת בשבת חזון. ואז, מה מופיע שם בתחילת שקים ולצורך העניין גם הזיזו את הפסוק? איכה אשא לבדים תורככם ומסעכם ולבכם. אנחנו מפתירים בישעיהו. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה מלאת משפט צדק ימין בה וכו' וכו'. ויש לנו את האיכה הזאת. זאת אומרת, בתורה, בנביאים ובכתובים מופיע העניין הזה של איכה במימד של האבלות, במימד של הצער, של הכאב, של החיסרון, מסביב לעניין לעניין הזה. עכשיו, אם תפתחו לרגע את מגילת איכה, שנמצאת לפניכם, אז תראו ככה, פרק א' מתחיל איכה ישבה בדד. איך מתחיל פרק ב'? איכה יעיבה פה. פרק ג' הוא מיוחד, נדבר עליו. פרק ד' איך מתחיל? איכה יועם זהב ישנה הקטן הדוד, זאת אומרת שמתוך חמשת הפרקים, שלושה פרקים מתחילים במילה איכה. זה לא במקרה, לא ככה נפל לו וככה הסתובב לו וכו' וכו'. אז בהחלט, אם תעיינו במדרש, וזה משתמש, סליחה, למילה, זה בילוי מתאים לתשעה באב. תשעה באב זה אחד הימים שאין... מה עושים תשעה באב? גורים להתפלל בערב, מורים הרבנה ראשית, המעביר שיעור על היד, פיין, בסדר. מה עושים בבוקר? מורות התפילה ב-10, ב-11. אבל מה עושים? מה עושים? אז מה, ישנים? גמרנו לישון. סתם, מעניין, אדם עושה לעצמו. יש גם היום מהדורות מנוקדות, מפורשות וכו'. אדם לוקח את איכה, איכה רבתי, ומעיין שם, ולומד שם. המון המון סיפורי חורבן, כל מיני דברים שהגנים סיפרו לנו, שמופיעים בכל סוג חכמינו, שמופיעים באופן הזה, באופן הזה. הכל נמצא שם, והרבה מאוד פתיחות, זאת אומרת, משפטי הפתיחה של איכה רבה באמת מופיעים, או מתחילים או מסתיימים במילים, איכה ישבה בדעת. זאת אומרת, המוטו של תשעה באב זה איכה. שלושה פרקים מתחילים בזה. זה מילה משמעותית, זה מילה מנחה. אנחנו מוצאים אותה בשבת חזון, אנחנו מוצאים אותה בהפטרת חזון. זה איזושהי מילה שאנחנו צריכים להתבונן בה ולחשוב מה התוכן שלה ומה העניין שלה. ומסתבר שיש בזה מחלוקת בחז"ל. מה התוכן ומה העניין של המילה הזאת? אין לשון איכה, אלא לשון תוכחה. את זה אומר רבי יהודה. ורבי נחמיה אומר, אין לשון איכה, אלא לשון קינה. זאת אומרת, יש פה שני דברים. יש פה מחלוקת בלשנית, מה המשמעות של המילה איכה. היא כמובן קשורה להייק אשר אדם הראשון, תכף נעשה את ההשפעות האלה. אבל יש פה אולי שתי תפיסות עולם. רבי יהודה ורבי נחמיה חלוקים בהרבה מאוד עניינים שקשורים למילת איכה. אבל יש פה שתי תפיסות עולם. ומה עם שתי תפיסות העולם? האם אני אומר שאין לשון איכה היה לשון תוכחה? נחשוב, אנחנו כמחנכים, אנחנו כהורים. את הפעם אתה אומר למישהו תוכחה, אתה אומר לו מוסה, קידמת אותו במשהו או יצרת ריחוק ממנו?
אני מוכן אחרי
שאני קרה. מה? איך אתה יודע שזה אחרי מה שקרה? זאת השאלה שהצרתי בתחילת הדברים. אמרתי, מכיוון שלא כתוב באיכה שנכרה בית המקדש, אולי אלה פרקי נבואה שירמיהו מסתובב ערב החורבן ועמד ברחוב יפו של אותם ימים ואמר, ריחה ישבה בבית, בעיר הבת ים וכו'. אמר להם, חבר'ה, אם לא תעשו את מה שצריך, ככה זה ייראה פה. אתה כבר נוקט עמדה שריחה זה ממש מתחבר אחרי החורבן. אבל לכן פתחתי את כל הדיון שלנו בה, וזה דבר, אני מוכרח לומר, שבצעירותנו, ואומרת שאתם כבר לא בסטטוס הזה, כשהיינו תלמידים בשיעור א', אז בלב תשעה בעד כל הישיבה הייתה בעד הגן של המלדר בביתו, שם עם הסולם, אנשים היו יושבות במרפסת, בני הישיבה למעלה על הגן, והמלדר היה מלמד מגילת איכה. וזה לא היה עם דפים, זה לא היה עם זה, זה היה, צריך להגיד תנ"ך. אז שם כששמעתי את הדבר הזה בפעם הראשונה, עכשיו בכל אופן באתי מאיזה בית מתוקן בתל אביב ושמעתי את מגילת איכה בפגישה בעד הרבה שנים קודם לכן וכולם, אבל אף פעם לא שמתי לב לזה בכלל. שלא נזכר חורבן במגילת איכה. אין חורבן במגילת איכה. אז אם אתה צודק, זה דבר אחד, אבל לא בטוח שאתה צודק, כי יכול להיות שזה פרקים שנאמרו לפני כן ונקבע לומר אותם. אבל אני חוזר לרגע, אני אומר, יש פה מחלוקת בלשנים, אבל יש גם מחלוקת נוספת. והיא לדעתי רלוונטית לתורת החינוך שלנו עד ימינו אלה. איך אנחנו מתייחסים? זאת אומרת, האם התוכחה באה, מביאה את האדם באמת להתבונן במעשים שלו, וממילא הוא ישוב בתשובה, אז זה ימנע את הרעה, הוא יהיה אדם טוב יותר ממה שהיה. או שאני אומר שזה לשון קינה, מה זה לשון קינה? זה מספר לפחות את מה שקרה. לא מתוך איזה רצון להגיע למקום אחר. אלא קרה אסון, טוב, אנחנו בוכים, אנחנו אבלים, אנחנו עצובים וכולי. אז יש פה, כמו שאמרנו, מחלוקת בלשנית ומחלוקת תפיסתית, רבי יהודה ורבי נחמיה. בא רבי יהודה ואומר, לשון תוכחה, אני רוצה להזיז את האדם מהמקום הזה למקום הזה. למה? כי החורבן, למה נגרם החורבן? לא כולכם הייתם אתמול בלטרון, בשיחה לחבר'ה של כפיר, אבל אתמול הסברנו למה קרה החורבן, אז חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אומר לנבוכדנצר, בית חרוב החרבת, קמח טחון טחנת. זאת אומרת, אתה חושב שאתה מצביא גדול והחרבת את בית המקדש? מכיוון שלא היה זכויות לעם ישראל, קמצא ובר קמצא, אני מעבד פה בית ראשון בית שני, אבל ברמה העקרונית, ההתנהגות, הפעילויות, הדברים שאנשים עושים, זה מה שקוראים לחורבן בית המקדש. אז בא רבי יהודה ואומר, אין לי חרב לשון תוכחה. בכל זאת, אם לא בסדר, צריך לשנות את העניין.
מה המעט
שלך? תכף, נסביר. נסביר את העניין הזה.
איפה
רואים
לו
מעט שלך
תוכחה?
מה? כשחז"ל תיארו את הדרך שבה נאמרות הקינות, אז כתוב במשנה במועד קטן, מועד קטן זה מסכת שעושה לי בענייני אבלות, כתוב במשנה איזו קינה, מה זו קינה, שאחת מדברת וכולן עונות אחריה. זאת אומרת, יש מישהו שאומר וכולם צועקים אחרי העניין הזה, שנאמר ולמד לבנותיכם מלאים ונשאר איתה קינה. עכשיו, ולמה נקרא שמה קינות? למה קוראים באמת לעניין הזה, אני תכף אחזור למשמעות של המילה לך, למה קוראים לעניין הזה קינות? אלא בשביל הכללות שראו בעיניהם, בצורת, רעב, אכילת בשר בניהם ובנותיהם, מלחמות, שריפת הערים והבתים, שחיטת העוללים, טומאת הנשים, אכזריות, כל הדברים הללו נקרא ספר קינון. זאת אומרת, כל האירועים הללו מתוארים בספר ירמיהו, והם בהחלט מציירים לנו מצב. עכשיו, אנחנו צריכים לזכור, אם אנחנו מדברים על בית ראשון, אנחנו מדברים על ירמיהו, בית ראשון עומד 410 שנים, שלמה המלך הוא זה שבונה אותו. אחרי ששלמה המלך בונה אותו, 36 שנים אחרי שבונים את הבית, מתפצלות מלכויות יהודה וישראל. כל האידיליה של עם ישראל זה פחות מ-40 שנה. ואז רחבעם ויורבעם חולקים את המלוכה. אנחנו עוברים עוד 200 שנה, אז עשרת השבטים גולים, שומרון נחרבת, למעלה מ-100 שנה לפני חורבן הבית, כמעט כל ארץ ישראל נטושה. רק האזור פה של יהודה ובנימין יש בו יהודים. אבל החריפו את כל שומרון, הגלו את עשרת השבטים, אנחנו לא יודעים איפה הם, אין לנו... נכון, אומרים שיהודיה אולי נשלח אליהם או משהו כזה, ועשר או 11 שנים לפני חורבן הבית הייתה גלות החרש והמסגר. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על ירמיהו, כשירמיהו בזמן החורבן הוא נביא בערך 50 שנה. 50 שנה שירמיהו מתנבא, 50 השנים האחרונות הללו, שאז ירמיהו הוא נביא, וכל האירועים הללו של רעב, אכילת בשר הדמים, הבצורת, מלחמות, שריפת הערים וכו' וכו', כל הדברים הללו מתרחשים באותם שנים, וירמיהו רואה אותם ועליהם הוא מקונן. ועליהם הוא בוחר. אז זה מסביר לנו מה זה מילת קינות. מה זה איכה? מה ששאולי שאל קודם, מה המשמעות של העניין הזה? אני חושב שזה קושר אותנו מיד לאדם הראשון. זה לא נשמע אותו דבר בניגון, אבל זה ודאי נכתב אותו דבר. ויאמר השם אלוקים לאדם אייך. הקדוש ברוך הוא שואל את האדם איפה אתה נמצא. אז כתוב על זה באחת הפתיחתות לאיכה רבה, ואימה כאדם עברו ברית, זה האדם הראשון. אמר הקדוש ברוך, אדם הראשון הכנסתי אותו לגן עדן, וציוויתיו, ועבר על הציווי. דנתי אותו בגירושים ובשילוחים, וכוננתי עליו היקה, שנאמר ויאמר לו היקה. איכבתי, אף בניו, הכנסתי אותם לארץ ישראל, וציוויתיו. ועברו על ציוויי ודנתי אותם בגירושים ושילוחים וכוננתי עליהם איכה ישבה מדעה. איזה השוואה מדהימה עושים פה חז"ל בין עם ישראל בימי חורבן הבית ובין אדם הראשון. מה היה עם אדם הראשון? אדם הראשון הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. חי בעולם אידיאלי. הקדוש ברוך הוא מכניס אותו לגן עדן. עכשיו, לא ניכנס כרגע למחלוקת הראשונים, האם גן עדן זה מקום שעולים ברכבת הקלה ומגיעים אליו, או שגן עדן זה מושג רוחני. זאת אומרת, זה לא איזה תחנה באוטובוס ששם פעירות והגעת לגן עדן. אבל זה לא מענייננו כרגע. אבל מה שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם, הוא הכניס אותו למקום מסוים, לגן עדן לצורך העניין, והוא מבקש ממנו, בוא ותבנה עולם מתוקן. זאת המשימה שיש לך. מי זה תוכל, מי זה לא תוכל, תנהג ככה ותנהג אחרת וכו'. ומה באמת קרה? מה באמת קרה? אדם הראשון הקשיב למה שאמרו, לא הקשיב. לא הקשיב. ולכן מה עשו? גירשו אותו לגן עדן. בוא נחשוב בדימוי על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים, שלא לעשות. אמר לי פעם, רואה, תכף שאני משתמש בהרבה מאוד. הוא אומר, אם באמצע השיעור את הראש, תלמידים מסתכלים על השעון, זה בסדר. השיעור ברמה סבירה, אתה יכול להמשיך אותו. אבל אם אתה רואה שאחד מתחיל להזיז את המחוגים, זאת אומרת, הוא חושב כבר שהשעון לא טוב, סימן שאתה בקטסטרופה נוראית. כי הדברים כל כך משעננים, הוא כבר רוצה להזיז את השעון גם. אז אם אתה רק שואל מה השעה, זה בסדר. עכשיו, מה קרה? מה קרה עם... טוב, שדעת שמואלי לא פה, אחרי אתה מוסיף את זה לבדיחות של אתמול, אז זה כבר מתחיל להיות מסוכן. מה קורה עם עם ישראל כשנגיד? הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים, מוליך אותנו במדבר, חולפות כמה מאות שנים אנחנו בארץ, כובשים, יושבים, מגיע דוד, מגיע שלמה, בונים את בית המקדש. מה היה מצופה? מבחינה מסוימת זה גן עדן. הגענו למנוחה ולנחלה. מה אומר משה רבינו בשירת הים? תביאמו ותתערמו בעם נחלתך, נכון לשבתך פעלת השם, מקדש השם קודם לידיך. זה העניין, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לשם להמתין בתוכן. כשאנחנו שואלים את עצמנו מה השאיפה, לשם אנחנו נמצאים בישיבה. מה אנחנו עושים? כדי שנדע בסכת בבבטרה, כדי שנדע בסכת מקור, הכוונה היא שאנחנו מאמינים שדרך הידיעה של העניין הזה, אנחנו מתחברים לתפקיד והידיעה שלנו בעולם. אז יש פרק זמן שאנחנו הולכים לצבא, יש פרק זמן שאדם מתחתן, שאדם עובד, שאדם לומד, שאדם עושה, וכל הדברים האלה יש להם מטרה אחת, שבשחרתי בתורה מתקרב לריבונו של עולם. אז כשאנחנו מתגש, זה היה הרבה יותר קל. שלוש פעמים בשנה יראה כל זה רוחה וכו', כולם היו עולים לרגל כדי כשם שבא לראות כך, בא לראות וכו'. וזה יותר מסובך לנו כי השכינה נסתרת מאיתנו, רחוקה מאיתנו, לא נמצאת תחתנו. אבל אם אנחנו עושים השוואה, זה הרי בדיוק אותו דבר. הקדוש ברוך הוא שם את אדם הראשון בגן עדן מתוך רצון לבנות עולם אידיאלי. הקדוש ברוך הוא מביא את עם ישראל לארץ ישראל מתוך מגמה לבנות עולם אידיאלי. וממילא היקר של אדם הראשון ואיכה של ירמיהו, זה לא לחינם שהמדרש הולך ומשווה את הדברים הללו. ופסוק הסיום של המגילה, פסוק הסיום של המגילה, איך אנחנו מסיימים את מגילת איכה? יופי, אז קודם כל התוספת, מה זה התוספת הזאת, איך זה נקרא? שמעתם פעם על סימן יתקק, או שאני מחדש לכם חידושים, יתקק, זה יתקק, יותף קוף קוף, זה רשימת ספרי התנ"ך שכופלים את הפסוקים כשהם מסתיימים. זאת אומרת, שכופלים את פסוקי הסיום של הספרים. איך מסתיים ספר ישעיהו? הפטרה של שבת ראש חודש, ישעיהו סמכבן, השמיים כיסים לארץ אדום רגליים, והיה מדי חודש בחודשו מדי שמיים בשבתו. אני לא שואל אתכם עכשיו למה חודש מופיע לפני שבת, וכולי וכולי, זה עוד פרשה בפני עצמה, אבל זה ישעיהו, יוד. מה הספר האחרון בתנאי השר? הפטרת שבת הגדול. הנה אנוכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, וישים לבבות הלבנים ולבנים על אבותם בסוף ספר מלאכים. אז י' ישעיהו, ת' תרי עשר, ית. עכשיו הגענו לכאן, קוף וקוף. קוף אחד זה קינות. קינות, שמה זה? השירי מה שם הולך ומנשו, הרדי שווי בפיקים. הקוף השני זה קוהלת.
זה לא מגידה שונה.
מה?
כאן המגילה היא שונה, הפסוק האחרון הוא חלק מהמגילה. זה פסוק כ"ג?
לא.
מה
פתאום?
לא, אבל שמה בעצם מלאכי זה חלק מהמלאכי.
זה כולם. תסמוך עליי בן חונן שליטה שאני אומר דברים שהם... תפתח ותהיה.
וזה היה מדרכות למחות של עושה כתוב בין שתי פסוקים.
זהו, זאת אומרת הפסוקים.
גם פה כתוב שני פסוקים קודם.
אה, נכון.
אני מבין שגם אפשר להראות את הצום, אז הראש לא עובד. אבל, אז בקיצור, תזכרו את זה. תעשו חידון בישיבת הכותל. מה זה סימן יתקק? יש לנו פה את... כהנת. קינות ישעיהו, תרעשה, קינות כהנת. סימן יתקק. זה מסימני המסורה. אז מה אפשר? השיבנו השם אליך ומשובה, חדש ימינו ככזה. אז דורשים על זה חז"ל, כאדם הראשון, כמאן דאמר, ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן. כקדם, קדם הכוונה היא לאיפה שהיינו לפני שגירשו אותנו. אז באיזשהו מקום אנחנו רואים שיש איזה חיבור, יש איזה קשר, כמו שאדם הראשון עשה תשובה אחרי שהוציאו אותו מגן עדן, הוא עשה את התשובה הזאת בערב שבת ואמר, מזמור שיהיו יום השבת, טוב להודות, טוב להתוודות. אז על אותו משקל, ירמיהו מבקש מאיתנו, השיבנו השם אליך ונשוב החדש ימינו כקדם, שעם ישראל ישוב למעלתו הקודמת, ישוב בתשובה, וממילא נהיה מחדש בעולם מתוקן, כמו שהעולם היה לפני החטא. זה החיבור והעניין של הדברים הללו.
יש פה גם סתם בעיה טכנית, לא
לסיים ברם. כן,
זה סתם בסדר.
לכן זה הסימן. הספרים הללו, מכיוון שהפסקים האחרונים מסתיימים ברע, אז לכן כופלים את העניין הזה. עכשיו, דיברנו על זה שהמילה איכה מופיעה בתורה בנביאים ובכתובים, זאת אומרת, משה, ישעיהו וירמיהו. משה אמר, איכה אשא לבדי, ישעיהו אומר, איכה הייתה בזונה קריה נאמנה, ירמיהו אומר, איכה ישבה בדל. ובאים חז"ל במדרש ואומרים, אמר רבי לוי, משל למטרונה, מטרונה זה מלכה, דרך אגב יש עשרות מדרשים, איזו ידיעה חשובה עשתה את זה, עבודת דוקטורט הוציאה על זה ספר, על כל מדרשי מטרונה בספרות חז"ל. כל המקום שמופיע, יש...
מטרונה, מטרוניתא בתרא.
מטרוניתא, מטרונה. הוא לומד אצל המשכילים שם במכללת הרצל, שם זה מתאים, החקירות האלה. אנחנו פה יהודים פשוטים של ישיבת הכותל, אתה יודע. אז אמר רבי לוי, משל למטרונה שהיו לה שלושה שושבינים, אחד ראה אותה בשלוותה, אחד ראה אותה בפחזותה, ואחד ראה אותה בניבולה. משה ראה את ישראל בכבודה בשלוותה, ואז הוא אומר, איכה עשה למדי תומכם ומסעכם ורווחם. תשמעו, אתם כל היום באים לשאול שאלות, ויש עניינים וזה, הכל היה בסדר. ישעיהו ראה אותה בפחזותה, איכה הייתה לזנה קריה נאמנה. ירמיהו ראה אותה בניבולה, ואיכה ישבה בדעת העיר הבעתינה. בקיצור, חכמים לקחו את השם הטכני של המגילה הזאת, איכה, ונתנו לו תוכן, נתנו לו משמעות, נתנו לו הבנה מה זה אומר לנו. וכשיהודי נכנס לבית הכנסת, הוא יכול להיות בעיניים עצומות.
אני
כאן
שזה
מוכר מלא. הבאת משקל, הבאת עובדה.
חדש.
לא, מה שקרה, בדרך כלל יש לנו במחסנים מסוגה שלישית.
במחסן, המחסן החוק.
לא מתאים לך, לך מתאים להביא את המחסן שיהיה קרוב.
יש לו גם מחסן קרוב.
אמרו לי תנ"ך.
זה בן דוד, לא מה אמרנו רגע. נסעתי שם לגולן, שם על השר המאיים של הבסיס, שהסתכל עליי מלמעלה. אני בכל אופן, אני לא בגובה של 1.50 מטר, והוא הסתכל עליי מלמעלה. אז ראיתי שהוא עומד לא בטוח אצל בן דוד. בכל אופן, יש כבוד לאנשי הדת. אז אני אומר את הנקודה הזאת, ולזכור את זה, לזכור את זה תמיד שאנחנו לומדים תנ"ך, אבל אנחנו בשבוע הבא מסיימים את חומש במדבר בעזרת השם, זה גם כן חומש הפקודי, חומש במדבר, מה המשמעות של כל הדברים האלה. לא נכנס לזה כרגע, אבל מה שנגענו כאן ב-20 דקות שדיברנו על הנקודה הזאת, ראינו איך שם טכני של ספר, איך, למה התחילו בלבה? התחילו, מה יכול להיות? בסדר, אבל זה לא עובד כך. יש לזה תוכן ומשמעות, וזה מה שניסינו להסביר. עכשיו, במגילה עצמה לא כתוב מי כתב אותה, לא כתוב מי הגדיר אותה. חז"ל לימדו אותנו שכפי שאמרתי בבבא, שזה נכתב על ידי ירמיהו הנביא. ירמיהו כתב ספרו בספר מלכים וקינות, ואפשר לראות בכמה וכמה רמזים. הווה אומר, לשונות מאוד דומים שמופיעים בספר ירמיהו ומופיעים במגילת איכה, ואתה יכול כמובן לראות שמי שכתב את זה עשה את זה, זאת אומרת שיש כאן איזו זהות של המחבר, של הכותב. כמה רעיונות יסוד. ירמיהו צועק מאוד, והדברים האלה נוגעים לימינו ממש, ואני אספר לכם סיפור שהיה במלחמת לבנון הראשונה. ירמיהו הוא אחד הנביאים שזועק וצועק לא להסתמך על הגויים. לא להסתמך על הגויים. עם ישראל יש לו את התפקיד שלו, את הייעוד שלו וכו'. אני זוכר עד היום, כשלא יודע אם אתם צעירים, אז אפילו במלחמת לבנון הראשונה לא נולדתם. אני לא שואל על מלחמת ששת הימים ויום הכיפורים, אבל רבינו מביא שיחה בישיבה. אחד המהלכים של אריק שרון היה לעשות ברית עם ג'ורבלט, שהיה מנהיג, היה נשיא לבנון, ומתוך זה להכריע את המוסלמים במחנות הפליטים. ורבינו נתן איזו שיחה בישיבה, הוא אמר שאסור ליהודים לכרות ברית עם נוצרים. לא חושב שחלף שבוע או חודש רצחו אותו, ואז היה את הטבח בסבא ושתילה, בלגן אדיר אדיר מסביב לעניין הזה. אני חושב שסתם כתוב בספר השיחות של רבינו, זה היה משהו מסביב לחודש אלול. אז ירמיהו צועק וזועק על הדבר הזה, גם מצרים תבושי כאשר בושת מאשור. אל תבנו על זה, אל תעשו ברית עם המצרים, הם לא יושיעו אתכם ביום צרה. גם מעת זה תצאי בידייך על ראשך, כך אומר בירמיהו ב' פסוקים למדבר במזיים. מה אנחנו מוצאים במגינת איכה? עודנו תכרנה עינינו אל עזרתנו הבל. אף אחד לא יעזור לנו. אנחנו צריכים לעזור לעצמנו. ומצרים נתנו יד אשור לסגוע לכם. מה אתם מצפים שאת המחסנים של האוכל ימלאו המצרים, ימלאו האשורים? אין שום סיכום לדבר הזה ולעניין הזה. ירמיהו, מה? לא הבנתי? משענת קנה רצות. כן, משענת קנה רצות, זה גם ירמיהו, נכון. עכשיו, אמונה במביאי שקר. הרי ירמיהו לא עשו לו כבוד גדול. ירמיהו הכניסו אותו לחצר המטרה, הכניסו אותו לתוך איזה בור וכו' וכו' וכו'. והיה לו מאבק אדיר עם נביאי השקר. זאת אומרת, אנשים שהתחזו בשמו של הקדוש ברוך הוא, ואמרו לה, עזבו את ירמיהו, הכל יהיה בסדר. בוא נעשה חיים, נלך לבריכה, נלך לים, נשים את השמיכה על הראש, נסתובב לצד השני ונמשיך לחיות. לא צריך לעשות שום דבר. אז מה אומר להם ירמיהו בפרק כ"ז? ואתם, אל תשמעו אל נביאכם ואל קוסמכם, כי שקר הם מביאים לכם. מה אנחנו עושים באיכה פרק ב'? נביאייך חזו לך שם ותפל, ונוגעו על אבונך ויחזו לך מסעות שם ומלכוכים. זאת אומרת, כל הפרטים הללו, כמובן, לא זה סיבה שבגללה אנחנו אומרים שירמיהו כתב את הספר. כיוון שחז"ל מזהים את ירמיהו שכתב את הספר, ויש לנו את הראיות הללו, לכן אנחנו תולים אחד בשני. השאלה הגדולה היא, למה מגילת איכה, אם אכן נכתבה על ידי ירמיהו, למה היא לא נכנסה לנביאים, למה היא מופיעה בתקווים? אם ירמיהו כתב שלושה ספרים, דיברנו זה גם שדיברנו על מגילת רות, ששמואל כתב את ספרו בספר שופטים, ולמה רות הולך לשם? אומר רבי יצחק ערמה, בעל עקדת יצחק, דווקא בהקדמה שלו לרות, על כן סיבור חז"ל במגילת הכתובים, הוא אומר שירמיהו לא כתב את מגילת איכה באותה מדרגה של רוח הקודש שבה הוא כתב את ירמיהו. וכל מי שלמד פה מכיר את זה, אני חוזר על העניין הזה, כי גם זו שאלה. סתם תשאל בבית המדרש, למה זה פה וזה שם? מה, חשבתי על זה, לא חשבתי על זה, למה זה, איך זה? זו שאלה. אז זו שאלה שמראה לנו על מדרגות שונות של, על מדרגות שונות של רוח הקודש. זה כמובן קשור למה שהרמב"ם מביא ביסודי התורה, שם הרמב"ם מדבר. עצור שמחה, נכון, 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 נכון. בהחלט כן. עכשיו...
שלמה המלך הולכה ב-48 הנביאים של הדבר האמונה, שיש לנו דורות וכל הספרים שלהם כתובים במגילות. למה הם לא ספרים בנביאים?
כנראה שהוא לא היה במדרגה...
כנראה שהם אותו עם 48 הנביאים.
זה אני לא יודע, לא חשבתי על הפרט הזה. רגע, שלמה כתב את קהלת, את משלי, שיר השירים.
כולם
כתובים. אז כנראה שהוא היה מלך, כמלך הוא היה מיוחד במדרגה של נבואה, זה היה פחות. אני מסתבר. עכשיו, מה שאלון העלה קודם, בעצם מה שאלון העלה קודם, זה מצטרף להתבונן פה בשבוע הבא, כי אני רוצה לדבר, אז אני אדבר רק על עוד איזשהו עניין טכני, כי חלילה שלא נאחר לארוחת ערב. יש במגילת איכה דבר שאין אותו בשום אחד מספרי המקרא. נא להתבונן, כמה פסוקים יש בפרק א'? מה?
כ"ב.
כמה יש בפרק ב'?
גם 23.
כמה יש בג'?
66.
שזה?
3.
כפול 3. כמה יש בפרק ד'?
22 ובפרק 10.
מבנה וצורה, עכשיו למה אני אומר את הדבר הזה? בין אם אני מקבל את מה שאדון אמר קודם, שזה אחרי החורבן, לפני החורבן, אז זה דבר, אני לא רוצה לפתור את הנושא הזה עכשיו. יש פה דבר שמצריך עיון. חורבן זה בדרך כלל בלגן. זה מה שזה חורבן. אבל אם אדם נוסע בכביש, וחלילה הוא ברור באיזה תאונת דרכים, שואלים אותו מה מספר תעודת הזהות של הרכב, הוא מתבלבל, הוא אומר, מה אני לקחתי את האוטו מהאבא, מה אני עכשיו אספר לו, איזה סיפור אני אספר לו, מה אני אעשה, מה יהיה עם הביטוח, מה יהיה עם זה, טוב, אז מה הטלפון שלך רגע, שכחתי מפה, אדם שיש לו משהו מבולבל. עכשיו, מגילת איכה שהיא מגילת קינונית, היא הספר המסודר ביותר במקרא, ורבותיי הפתעה בתוך הפתעה. לא סתם שהפרק הראשון הוא בין 22 פסוקים. איך מתחיל פסוק א'? א', איך מתחיל ב'? ב', פחות יבכה. ג', גלתה יהודה, ד', דרכי ציון. ה', היו צרי השוממים, ו', ויצא מקלט ציון כל הדרה. ז', זכרה ירושלים, ח', חטא חטא ירושלים, אני לא עובר סתם כי תכף תראו איפה זה לא נכון. ט, טומאתה משוליה. י, ידו פרש צר. יא, שזה כף כמובן, כל המן נאנחים. יב, לא עליכם כל עובר דרך. יג, ממרום. יד, נשכר. טו, סילה. מ, נ, ס, מה צריך להיות עכשיו? עין. אז טז, מה יש לנו? על אלה אני בוכייה. יוד זין, פרסה ציון, שזה בסדר, בין מונסה מחיים, פי, ועד הסוף, צדיק, קוף, רייש, שיר, תף, הכל נחמד. עכשיו, אם אנחנו ממשיכים הלאה... מה? או, יפה מאוד. יוסי עמד פה על נקודה. יש לנו כאן בלבול בפרק ב', לא שאין,
אלא...
לא, לא חסר, תסתכל על סף י"ז, נכון? גמרא בסנהדרין, פ' ו-ע' התחלפו. אני אומר את הדברים הללו על רקע, על רקע העניין שהמגילה הזו, שמצד אחד מלמדת אותנו, מחברת אותנו, מחובה לדברים מאוד שונים ומאוד מוזרים, אבל המגילה הזו היא המגילה הכי מסודרת בתנ"ך. לא סתם שבכל אחד מן הפרקים יש 22 פסוקים, או 22 בכפונה של 3, כי פרק ג' זה גם דווקא מן... מה?
מה פרק ג'
בהפך? פרק ג' בהפך, נכון?
נכון,
נכון, נכון, נכון. כן, בסדר, אנחנו נדבר על הדברים האלה, רק רציתי לגעת בעניין הזה. אז אני רוצה לעשות סיכום, יש לנו שתי דקות, סיכום של מה ראינו היום. אמרנו שאנחנו מתחילים היום בשעה טובה את המגילה השלישית השנה, אחרי שהתבוננו באסתר וגרות, ולמדנו אותה, ובעזרת השם נתבונן בשבועות הקרובים במגילת איכה, שזה ענייני דיומא. עסקנו בתוכן ובמשמעות של המגילה איכה, עסקנו במיקום של איכה בתוך המגילות, עסקנו במי כתב את איכה, עסקנו בהשוואה בין אדם הראשון בגן עדן, שגם בו מופיע היקע בבין העניין הזה, ראינו את החריזה של המילה הזאת אצל משה, אצל ישעיהו, אצל ירמיהו, והנקודה שהתחלנו בה כרגע, עסקנו כמובן מי כתב את המגילה, עסקנו בדבר שאני קורא לו מבנה צורה ומבנה של מגילת איכה. להבין שהמגילה שהיינו מצפים שהיא תתאר את הקטסטרופה הכי גדולה, אדם מבולבל, החולצה שלו קרועה, המכנסיים שלו נופלות, הנעליים שלו קרועות, חורבן, קטסטרופה וכו' וכו' וכו', מגילה מסודרת עם מספרים של פסוקים, עם א' ב' מתוזמן, עם, במקום שזה מתהפך יש סיבה לעניין הזה, זה דבר שאנחנו צריכים להתבונן בו, אנחנו לא יכולים לעבור עליו סתם. אז בעזרת השם בשבוע הבא, נתבונן בעניין הזה. תודה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.